פרשה כפשוטה, פרשיות ויקל פקודי, פרשיות האחרונות של ספר שמות, מסיימים את הספר. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה בפרשות תרומה תצווה כי תישא על כל מלאכת המשכן, עכשיו משה רבנו מצווה את עם ישראל. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אומר פורשיה להתחלה, ויקל, שזה היה למחרת יום הכיפורים, וזה דבר מוסכם, שהציווי שמשה רבנו ציווה את עם ישראל, כמו סדר הפרשיות, זה רק לאחר חטא העגל. המחלוקת הגדולה שקיימת בעניין, זה מתי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה. רש"י טוען שלא כסדר הפרשיות, כן, על פי פשט הפרשיות, פרשות תרומה תצווה, הם לפני חטא העגל. ואז המשכן בעצם, הציווי על המשכן, הוא לפני חטא העגל. כך אומר הרמב"ן ועוד. אבל רש"י טוען בתוקף שחטא העגל גרם בעצם לציווי למלאכת המשכן, והציווי למלאכת המשכן הייתה רק לאחר חטא העגל. ובאמת המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת טכנית. האם הציווי על המשכן היה לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל? כמובן שזה קשור למהות של המשכן. האם המשכן זה משהו שהוא מלכתחילה בלי קשר לחטא העגל, או שרק בעקבות חטא העגל, אם אפשר להגיד ככה, שעם ישראל כאילו חיפש קום עשה לנו אלוקים, מחפשים פה משהו ארצי, אז הם חיפשו את זה בטעות, הם חיפשו את זה במקום לא נכון, במקום לא טוב, אבל בעקבות זה הקדוש ברוך הוא נתן את הציווי הזה על המשכן, שהוא ייתן להם מענה. אז זה מחלוקת מאוד מהותית. ולגבי המילה ויקל, אומר פה רש"י, ויקל זה בלשון יפעיל, שהוא לא אוסף אותם ממש ביד, אלא הם נאספים על פי דיבורו. זה משהו שאני חושב שמאבחן מה זה הנהגה. כל אחד בכוח יכול לאסוף אנשים, כן? או בצ'ופר או בכוח, אבל זה לא הנהגה. הנהגה זה אדם שנאספים על פי דיבורו, זאת אומרת שיש לו כוח מנהיגות שבאים לשמוע את דבריו. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. מה זה אלה הדברים? מיד הוא מתחיל פה עם שבת ורק אז המשכן, כן? אז הרבה פרשנים כאן אומרים, אלה הדברים באמת מתייחס לכל הציווי על המשכן. רק הוא התחיל עם שבת, כמו שכבר אמרנו בעבר, כמו שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכת המשכן בשבת, פרשת כי תישא לפני חטא העגל, משה רבנו מתחיל עם השבת כדי להגיד שמלאכת המשכן לא דוחה שבת. הם עכשיו מתחילים לעבוד, מתחילים לעשות, ולעבוד על כל הסיפור של הקמת המשכן, שיזהרו עם שבת. כבר דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא מסיים עם שבת, ומשה רבנו מתחיל עם שבת, לאיזה עניין זה רומז. פעם שמעתי מרב זלמן נחמיה גולדברג, שמעתי שיעור לפני המון המון שנים, שהוא אמר, ממש באופן מעשי, הרי זה נועד להזהיר אותנו לא לחלל שבת במלאכת המשכן. הקדוש ברוך הוא מדבר ברמה עקרונית, הוא מדבר למשה עוד לא הולכים לעשות. כשלא הולכים לעשות, הוא יכול להגיד את זה בסוף. אבל משה רבנו אומר לעם, הם עוד שנייה מתחילים לעשות. כשמתחילים לעשות, אתה צריך להזהיר בהתחלה. משה רבנו זה כאילו יותר מעשי, והקדוש ברוך הוא זה יותר ברמה העקרונית. כן, אנחנו אמרנו גם עוד עניינים סביב העניין הזה, עניינים יותר רוחניים, שבת, משכן, התערות הדלתתא, התערות הדיללה. לא ניכנס לזה כרגע. אז אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה זה אלה הדברים? מלאכת המשכן, רק לפני שאתם עושים את המשכן, אני מזהיר אתכם על שבת. אבל יש כאלה, הרס"ג, אבן עזרא מביא בשם הרס"ג, כותב בשם הגאון, זה רס"ג. אלה הדברים, זה על השבת, לא על המשכן בכלל. והשבת זה כנגד כל התורה, ולכן זה נקרא אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. זה רומז לכל המצוות. טוב, ששת ימים תעשה מלאכה, ובהם השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מעניין, מכל המתי תוות מלאכה של שבת, דווקא התורה בחרה לציין את הבערה. מה העניין? אז חז"ל מתווכחים, האם זה בא ללאו, העברה ללאו יצאת, יצאת הכוונה, למה זה יצא מכל המתי תוות מלאכה, מכל השבת, דווקא זה צוין, אז או שזה יצא ללאו, הכוונה שכל הלמתי מלאכות, או כל הלמתי חטא מלאכות, חוץ מהעברה, הם במיטה, כן, ברמה החמורה שלהם, והעברה דווקא זה פחות חמור. מעניין. תמיד ששואלים אדם שמכונה לא דתי, שואלים אותו מה זה שבת? לא להדליק אש. דווקא לפי החז"ל הזה, לא להדליק אש זה כאילו הדבר הכי פחות חמור. אבל הדעה השנייה באה ואומרת שזה יצא לא בשביל להוריד את הרף של העונש של הדלקת אש, אלא להגיד שאם בן אדם עושה כמה מלאכות שבת, או אפילו את כל מלאכות שבת, הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. בסדר? זה מחלק את המלאכות. ויאמר משה לכל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. קודם היה אלה הדברים, עכשיו זה הדבר. מעניין, זה קצת עוזר פה לרס"ג, שאמר שקודם זה על שבת ועכשיו זה על המשכן. אז זה הדבר אשר ציווה השם למור, השם ציווה אותי להגיד לכם. כן, זה מה שציווה אותי בפרשות הקודמות להגיד לכם. קחו מתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו, אני רוצה שהתרומה הזאת תהיה מתוך נדיבות לב, אומר פה רשי. יביאה את תרומת אדוני, זהב הכסף ונחושת ותכלת, והרגמה לתולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאוד דמים, ואורות חשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ושמים לשמן לשכב ולקטור את הסמים, ואבני שום ואבני מילואים לאפות ולחושן. כן, רשי אומר פה, את כל מלאכת המשכן כבר פירשתי בפרשות הקודמות, פרשת תרומה תצווה, כבר הכל פורט, האמת, פרשת תרומה מקבילה לויקל פחות או יותר, ופרשת תצווה מקבילה לפקודי. אז אנחנו לא נחזור פה עכשיו על כל הדברים, כבר למדנו אותם ככה באריכות ופירטנו כל דבר ודבר, עכשיו נריץ איפה שיש פה רשים חשובים, אנחנו נזכיר. וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. את המשכן, את העולו ואת מכסהו, אז רשי פה מציין. כן, מה שרשי חוזר עליו, גם אני חוזר עליו. בסדר? אנחנו אוחזים בשיפולי גלימתו של רשי. אז את המשכן, את העולו ואת מכסהו. המשכן, למדנו שיש למשכן שלוש יריות, נכון? יריות של הראשונות, שזה בעיקר מצמר ומפשטן, אז זה המשכן. אחרי זה העולו, זה יריות העיזים. ואת מכסהו, זה היריות האחרונות של התחשים והאורות העילים מאודמים. את קרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו, את אדניו. את הארון ואת בדיו, את הכפורת, ואת פרוך, את המסך. המסך זה מסך שמבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. רש"י אומר פה שמסך זה מחיצה. כן, מלשון לסכך, לסוך. את השולחן ואת בדיו, את כל כליו, ואת לחם הפנים, שיש לו פנים לכאן ולכאן ללחם, מבחינת המבנה שלו. ואת מנורת המאור ואת כליו, ואת נרותיה, ואת שמן המאור. הכלים. את מנורת המאור ואת כליה, הכלים שלה זה מלקחיים, מחתות, כל הדברים שאיתם מנקים את השמן ואת הפתילות, ואת שמן המאור. למה שמן המאור צריך חכמי לב? לכאורה שמן, יש לנו הרבה בתי בד. אז אומר פה רשי שזה שמן מיוחד, נכון? שהוא גם קטית וגם זך. צריך לקחת את הזיתים המיוחדים מראש הזית, שהם הכי, עם שמן הכי איכותי, ואחרי זה להוציא רק את הטיפות הראשונות, שהם... ושאר הטיפות הן קשרות רק למנחות ולא למנורה. ואת מזבח הקטורת ואת בדה ואת שמן המשחה ואת אותה סמית פצח הפתח לפתח המשכן. אתם זוכרים שבפרשת תרומה את מזבח הזהב שמו רק בפרשת תצווה. פתאום בסוף פרשת תצווה אחרי הבגדים של הכהנים וזה. אבל פה כשמציינים את הסדר של הכלים מציינים אותם על הסדר, לא... בסדר, לפי הסדר, ומזבח הזהב נמצא במקומו. את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו. את כלי החצרת, עמודה ואת אדניה. אומר פה משהו, מה זה עמודה ואדניה? צריך להגיד עמודה ואדניו, או עמודה ואדניה. מה זה עמודה ואדניה? אז אומר פה שחצר משמש בלשון זכר ובלשון נקבה. ויש עוד הרבה דברים כאלה, שהם רוח, שמש, דברים שמשמשים בשתי המינים. את כלי חצר, את עמודה ואת אדניה, ואת מסך שער החצר, כן, היה בצד המזרחי של החצר, היה שער. את עידות המשכן ואת עידות החצר, ואת מטריהם, לחזק את היריות. את בגדי השרד, לשרת בקודש. אני מזכיר שבגדי השרד, רש"י אמר שזה לא בגדים של הכהנים, זה הבגדים שאיתם מכסים את הכלים, נכון? את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. בסדר, עם ישראל שומע, מקבל את הציווי ועובר לעשייתם, מיד מתחיל לעבוד. שני, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, רש"י אומר, מה זה נשאו ליבו? השלמת רוחי, כאילו ליבו שלם עם התרומה, כמו שאמרנו קודם, נדיב לב. לא רוצים, יש לך לפעמים כל מיני אנשים שבאים להטרים, אז הם מכריחים אותך לתרום, אתה תורם, אבל פה זה היה צריך להיות בלב שלם. זה נקרא נשאו ליבו, מעניין. לשאת זה להרים. גם תרומה נקרא להרים, נכון? זה מין התרוממות הרוח כזאת לתת בלב שלם. וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני מלאכתו אל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על אנשים, פסוק קשה. מה זה ויבואו האנשים על אנשים? כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב. כלומר, הביאו את תכשיטי אנשים. אז מה זה ויבואו האנשים על אנשים? רש"י אומר ביחד, ויבואו האנשים על זה אם. ועליו מתה ראובן, ועליו מתה זה, זה אם, כן, ביחד. ויבואו האנשים עם אנשים, באו גם אנשים לתרום וגם נשים לתרום. היה שוויון בתרומות. לעומת רש"י, הרמב"ן אומר, ויבואו האנשים על אנשים, אחרי אנשים. לא אם, אלא אחרי. זה דבר מעניין. לפי הרמב"ן, כאילו, מי היה המתנדבות הראשונות? נשים. נשים הרבה פעמים ככה יש להם לב רחב לתרומות, לדברים של קודש. והרבה פעמים הם... אנחנו גם יודעים שאנשים לא חטאו בעגל. אז גם כאן האנשים, האמת שכתוב שכן הביאו תכשיטי אנשים שם, נכון? אז אולי זה תיקון לזה, לא שלא חטאו, אלא זה תיקון, כאילו אנשים תקנות את ה... אז הביאו תכשיטים, זה מאוד מזכיר את זה, את התכשיטים שהביאו שם לעגל, להבדיל. אז עכשיו הנשים הולכות ראשונות, הן נותנות ראשונות מהתכשיטים שלהם, זה ככה אומר הרמב"ן. יש עוד הרבה פירושים על זה, אבל זה נראה לי... אז או עם אנשים, או שאנשים הלכו לפני. ויבואו אנשים על אנשים, כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל מיני שמות של תכשיטים. כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. כן, נגיד את התכשיטים כאן. חך זה מין כמו מה שאנחנו קוראים היום צמיד על היד. נזם זה על האף, טבעת, אנחנו יודעים מה זה, קומז, אומרים חז"ל שזה היה ממש תכשיט שנמצא במקום צנוע, וגם את זה לא התביישו להביא, הביאו, זה מאוד מזכיר את מה שנלמד עוד מעט לגבי מראות הצובעות, שמהם עשו את הכיור, כן, שלמלאכת המשכן כאילו מביאים דברים שגם אפילו שם רש"י לא, כתוב שמשה, רש"י מביא שם שמשה לא רצה לקבל את המראות האלה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה לא, אדרבה, זה דבר טוב. אז גם כאן אנחנו רואים את הנקודה הזאת, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני, זאת אומרת, מעבר לתכשיטים הביאו גם זהב באופן עצמאי. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת ורגמן ותולעת שני, כל הבדים האלה שדיברנו עליהם, כל הצמר ושש, שזה פשטן ועיזים, שזה כל הצמר של העיזים, ואורות אלים מאודמים ואורות חשים הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת אדוני, וכל אשר נמצא איתו, עצי שיטים, לכל מלאכת העבודה, הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. זאת אומרת, אנשים התנדבו גם, לא רק להביא חומרים, אלא גם לעבוד, לטוות, ויביאו מטוות את חלב ואת הרגמן תולעת השני ואת השש. וכל אנשים אשר נשא ליבה נותנה בחוכמה, תבו את העיזים. היו נשים שתבו את התחלת הרגמן, שזה צמר, תולעת שני, כן, זה צמר צבוע, בצבעים של תחלת הרגמן, תולעת שני. ופשטן, והיו נשים שהיו בקיאות גם לטוות צמר של עיזים, כנראה זה מלאכות שונות. ואז מגיע פסוק, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. מה, למה הנשיאים הביאו דווקא את הדבר הזה? אז רש"י, דברי רש"י פה ידועים. לפני זה רק נגיד משהו על התביעה של העיזים, לפני שנכנס לנשיאים פה. בתביעה של העיזים פה אומר רש"י שדבר שאף פעם לא הבנתי בדיוק איך זה, הוא אומר שטבעו את הצמר של העיזים על גבי העיזים. אני לא צריך אף פעם להבין, הצמר כאילו בשביל לטוות אותו צריך לגזוז אותו ואז לאבד אותו, נכון? מה זה, מה המשמעות וגם למה לעשות כזה דבר? א', איך עושים כזה דבר וגם למה? לא מצאתי לזה כל כך תשובה. ואז כתוב, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. מה זה והנשיאים הביאו? אומר פה רש"י שהנשיאים היה להם תקלה. הם אמרו שעם ישראל יתרום ואנחנו נביא בסוף מה שחסר. וזה דבר לא נכון. לא נשאר להם בסוף כלום. עם ישראל היה כל כך בהתנדבות שבסוף לא נשאר לנשיאים מה לתת. מה נשאר להם? אבני השוהם. בסדר? ואחרי זה הם חזרו בתשובה בחנוכת המזבח. עכשיו הם תרמו כל נשיא בחנוכת המזבח, שם כל אחד עם היום שלו, נכון? 12 נשיאים, כל אחד הביא תרומות בשפע של קורבנות ושל קערות כסף וכולי וכולי. זה היה בעצם לתקן את הזה. כשאומרים להתנדב, אל תגיד אני בסוף, תגיד אני בהתחלה. כן, זה היה, זה מה שרש"י מביא פה בשם חז"ל. אבל יש כאלה שאומרים, קודם כל זה לא רק אבני השועם, אם נשים לב, כתוב פה, והנשיאים הביאו את אבני השועם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן, ואת הבוסם, ואת השמן למאור ולשמן למשחב לקטור את הסמים. כלומר, זה לא רק אבני השועם, אז זה נראה כאילו, נראה שקצת צמצם את זה, זה נראה כאילו שהם הביאו הרבה. אז ראיתי, יש כאלה אומרים, רשב"ם, אומר, מה העניין של הנשיאים עם אבני השועם? כי באבני השועם רשומות שמות כל הנשיאים, ובאבנים של החושן. אז הם הביאו את הדבר שקשור לעניינם. לא דווקא מה שרשי אומר. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. שלישי. האמת שזה שני, עכשיו כשהם מחוברים, אז זה עכשיו שני. ויאמר משה בני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה. עכשיו מי הולך לעשות את זה? אוקיי? אמרו קודם החכמים, לא ציינו שמות בצורה מפורשת. ויאמר משה בני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. האמת שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה את זה בפרשת, בסוף תצווה, הוא ציווה אותו על בצלאל, אבל עכשיו הקדוש, משה רבנו אומר את זה לעם ישראל. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, תבונה ודעת. אמרנו שחוכמה זה הנתונים, המידע, כן? תבונה זה להשיג דבר מתוך דבר, את המידע זה לאבד ולשכלל, ודעת זה כבר ממש חוכמה אלוקית. רוח אלוקים אומר פה התרגום, רוח נבואה. כן, לעשות את המשכן זה לא צריך מהנדס מהטכניון. אולי גם. אבל בעיקר מה שצריך אחרי זה, אחרי שאתה מתכנן את הרמה הפיזית, זה את העניין הרוחני של כל דבר. ולחשוב מחשבות, זה בדיוק העניין הזה, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. רש"י פה אומר, א' לגבי בצלאל, בצלאל בן אורי בן חור, חור זה היה אח של, סליחה, בן של מרים, נכון? מרים התחתנה עם כלב לפי חז"ל, וחור זה הבן שלהם, אז זה מגיע מהמשפחה הזאת, ולגבי האולייב, שהוא משבט דן, האולייב בן הכי שמח למטה דן, אומר רש"י שזה בכוונה, לקחו את בחיר השבטים, שבט יהודה, המלכות, ודן שזה מהשפחות, כן, להראות שבמלאכת המשכן כולם שווים. אין כאן הבדלי מעמדות חלילה. המשכן והמקדש זה מקום שמייחד את כל עם ישראל, זה מקום שהוא חיבור לכל עם ישראל, אז צריכים להיות שם כלל עם ישראל. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב וכסף ונחושת, וחרושת אבן, חרושת זה אומנות, כן, להיות אומני אבן, למלות, להכניס את האבנים למקום שלהם באפוד ובחושן, ובחרושת עץ, אומני עץ, לעשות בכל מלאכת מחשבת, ולהורות נתן בליבו. לא רק לעשות את המלאכות ולחשוב מחשבות, אלא גם להורות. היה בהם איזו הנהגה, הרי היה צוות ענק של אומנים, אז הם גם היו צריכים לדעת להורות. הוא והעולה אבין הכי שמח למטה דן. מילא אותם חוכמת לב, לעשות כל מלאכת חרש וחושב, ורוקם בתחילת ורגמן תולדת שני ושש, והורג עושה כל מלאכה, וחושבי מחשבות. ועשה בצלאל ועולייב וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה ותבונה בהם על הדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה בצלאל ולעולייב ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, זה מה שאמרתי, לאורות נתן בליבו, זה לא רק בצלאל ועולייב, כן, ואל כל איש חכם לב, כל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה. נשאו ליבו, זה אמרנו פעמיים, יש פה התנדבות של חומרים, של זהב, כסף, כל החומרים, ויש התנדבות של עובדים, תורמים עבודה. אז ראינו את זה בנשים שהם תבו את כל מה שהיה צריך לתוות, ועכשיו רואים את זה פה בחכמים שבאים למלאכה עצמה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה. הרי עם ישראל מביא את התרומה למשה רבנו, אז הם באים, כל החכמים, בצלאל וכל החכמים, מגיעים למשה לקחת את התרומה, אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, מה הפשט כאן? החכמים באו להביא, באו לקחת ממשה רבנו את כל המלאכה שעם ישראל הביא אליו, את כל התרומות, ואחרי שהם לקחו, עם ישראל לא הפסיק לתרום. עוד המשיכו להביא נדבה בבוקר בבוקר. כן, זה יגיע למצב כזה שהם צריכים להגיד להם די, כמו שנראה עוד מעט, ויבואו כל החכמים עושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם עושים. ויאמרו אל משה לאמור, זאת אומרת, הם לקחו את כל המלאכה, והם ראו שזה יותר מדי, ועוד משה רבנו אומר להם שמביאים אליו עוד בבוקר בבוקר. אגב, בבוקר בבוקר יש פרשנים שאומרים, זה נשמע כמו מוקדם בבוקר או משהו כזה. לא, בבוקר בבוקר הכוונה יום יום. כל בוקר התאספו אנשים למשה רבנו להביא לו עוד תרומות. מגיעים החכמים שאספו את התרומות ביום הראשון, ואומרים לו, די, כבר מה שהביאו זה די, עוד מביאים אליך עוד. כנראה משה רבנו אמר להם לבוא אליו, לקחת עוד דברים. ואמרו למשה לאמור, מרבים העם להביא, מידי העבודה למלאכה. מה זה מידי העבודה? מרבים העם להביא יותר מכדי העבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה. התרומות הן כבר יותר ממה שצריך. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאביו. ויקלה זה הפסיק. כן, נמנע. לא תכלה רחמך. והמלאכה הייתה דיים. מה זה המלאכה הייתה דיים? מלאכת ההבאה. הנה, אנחנו קוראים מלאכה למשהו שאנחנו עושים פיזית במשהו. פה זה מלאכת ההבאה. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ועותר. כלומר, כל התרומות שהביאו היו מספיקות למה שהם צריכים וגם עוד להותיר. זהו, מכאן, מרביעי, בעצם יש חזרה ממש מפורטת. ועשו כל חכם לב ועושה המלאכה את המשכן, 10 עיריות. לא נחזור על הפסוקים האלה. למדנו אותם, ברוך השם, טוב, פרשת תרומה תצווה. נדלג לפרק ל"ז. כן? זה באמצע חמישי של פרשת ויקל, פרק ל"ז. ויעש בצלל את הארון הצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו. לפני זה מתארים את המשכן עצמו, בסדר? המשכן עם הקרשים, עם כל המבנה של המשכן, ואז מתחילים, בפרק ל"ז, מתחילים לתאר את הכלים עצמם. אז יש פה דבר מוזר, ויעש בצלל את הארון הצי שיטים. למה דווקא, הרי בצלל עשה את כל הדברים, או היה אחראי לפחות על כל הדברים, נכון? בצלל והאוליאב. למה בצלל מוזכר דווקא כאן בעניין הארון? רש"י אומר פה, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, נקראת על שמו. אוקיי, אז הוא מסר את הנפש על המלאכה, אז למה דווקא אהרון? תגיד את זה על כל מלאכת המשכן, שהוא מסר את הנפש. אז יש כאלה אומרים שזה לכבודו, הוא באמת מסר את הנפש על כל המשכן. אבל מה הדבר הכי חשוב במשכן? המשכן נקרא משכן העדות. כן, על לוחות הברית, על אהרון. אז הזכיר אותו על אהרון שהוא מסר את הנפש, שהכוונה... אבל הוא מסר את הנפש על הכל, בסדר? זה פירוש אחד. הרמב"ן אומר כאן שתארון זה הדבר היחיד שהוא עשה ממש לבד. בסדר? הדבר הכי קדוש, כאילו הוא התעסק איתו. כנראה לחשוב מחשבות בעניין ארון הברית, זה היה הדבר הכי מרכזי, לכן הוא לא נתן לאף אחד להתעסק עם זה, והוא התעסק עם זה בעצמו, ולכן זה מצוין על שמו. טוב, פה בפסוקים האלה, דילגנו פה עכשיו הרבה כי לא היה רש"י, אני אלך פה בעקבות רש"י. זאת אומרת, איפה שיש חידוש של רש"י, אנחנו נעצור ונגיד. כן, אז עוברים פה אחרי זה כל הכלים, המנורה וכולי. נבוב לוחות. בשביעי, ויעש את מזבח העולה, עצי שיטים. האמת שעוד לפני זה, פסוק אחד לפני זה, פסוק כ"ט, בסוף שישי, ויעש את שמן המשחה קודש, ואת קטורת הסמים טהור מעשה רוקח. האמת ש... מה זה שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור? בסדר, צריך לשים לב שיש פה איזה ביטוי... האמת ש... אז יש כאלה שאומרים שמן המשחה קודש הוא קדוש לעד ולעולמי עולמים. אף פעם, מה השמן המשחה שמשה רבנו עשה, לא היו צריכים לעשות עוד פעם שמן המשחה. זה הספיק לדורי דורות, וגם חז"ל אומרים שזה יעמוד לעתיד לבוא, יהיה אותו שמן המשחה. ואת קטורת הסמים טהור, שזה היה סממנים טהורים, לא הוסיפו בהם עוד דברים, לא היה בהם פסולת, לא היה בהם... זה היה מיוחד. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים, 500 אורכו ו-500 רוחבו רבוע. ואז כתוב כאן על המזבח העולה שהוא היה נבוב לוחות. מה זה נבוב לוחות? חלול. כן, התרגום פה אומר חליל. זאת אומרת, זה היה ריבוע מעץ, ובאמצע היה חלול. אמרנו כבר ברש"י שבמדבר מילאו אותו באדמה באמצע. לכן זה נקרא מזבח אדמה. עכשיו מגיעים פה לפסוק מרכזי. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתחו אל מועד. מראות הצובעות. יש פה רבוע פירושים. אז רש"י אומר פה דברי אגדה מדהימים. שבנות ישראל היו בידה מראות. אתם יודעים, פעם לא היה זכוכית. לא היה אפשר לעשות מראה כמו שאנחנו עושים היום מזכוכית, אלא עשו את זה מנחושת, שהחליקו אותה טוב טוב. איך אומרים, זה לא מראה כמו זכוכית, אבל זה מה שהיה פעם. ואת המראות האלה, בנות ישראל, צדיקות הביאו גם לתרומה בתור נחושת למשכן. ומשה רבנו אמר, אפ, עד כאן. יש גבול, זה לא אסור לאישה להתקשט ולהתייפות לבעלה, אבל זה לא מתאים לבית המקדש, בית המקדש זה מקום קדוש. ואומר הקדוש ברוך למשה, אדרבה, את זה אני רוצה, בזכות המראות האלה, כן, נשות ישראל העמידו צבאות במצרים, הולידו ילדים, וזכינו לעם כזה גדול. זה דבר מדהים, לפעמים מה שלנו נראה כדבר הכי לא קדוש, או לא מתאים, או לא שייך לבית המקדש, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב והכי רוצה. הקשר בין איש לאישה, אהבה בין איש לאישה, זה הדבר הכי קדוש. גם בקודש הקודשים, הקורבים משולים בחזה לאיש ואישה, ושיר השירים כל כולו איש ואישה, והקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וזה הדבר הכי קדוש, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. ועד רבה, אישה חלילה, כשיש בעיה בקשר בזוג, בין בני הזוג בקשר, אז חלילה חלילה מהקיור עם המראות האלה משקים את הסוטה. לא עלינו. אז זה פירוש של רשי. האבן עזרא מעניין, אומר גם מראות צובות זה מראות שנשים היו מתקשטות בהן, ואומר בדיוק ההפך. אומר שהיו כאלה נשים צדיקות, שהיו מגיעות למשכן להתפלל, והיו קצת מתנתקות מהחומר, ודווקא הם הביאו את המראות, כי הן לא צריכות את המראות האלה. זאת אומרת, הם לא הביאו את זה בתור... זאת אומרת, את זה כאילו, לפי האבן עזרא למשה רבנו לא היה לקבל דבר כזה לכאורה. אז זה האבן עזרא, אבל יש פירוש של החזקוני, זה ממש פירוש פשטני. האמת שגם התרגום אומר כמו רשי והאבן עזרא, במחזיין נשיה, במחזיין נשיה, דעתיין לצלעה ביטרן משכן זימנה. כן, זה קצת מזכיר את האבן עזרא יותר. אבל הוא אומר שהמראות זה מחזיין נשיה, שאנשים רואות בזה, קיצור מראות כמו שלנו היום. החזקוני אומר כאן שזה כאילו על המיקום של הקיור, זה בכלל לא מראות. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצורות אשר צבו פתח המועד. שמו את הכיור במקום שיוכלו לראות אותו. לא עשו אותו מנחושת של מראה, אלא שמו אותו במראות הצובות כדי שהנשים הצובעות, הנשים שבאות למשכן לראות את הקורבנות, לראות את השירים של הלווים, יראו את הכיור ויזהרו לא להגיע חלילה למצב של סוטה. בסדר? אז במראות זה במקום נגלה, במקום נראה. ככה לפי החזקוני. ויעש את החצר לפעת נגב תימן. טוב, אז פה מעריכים בעניין החצר. כן, ואין פה איזה חידוש שאני רואה ברשי. עד סוף הפרשה. טוב, נתחיל עכשיו את פרשת פקודי. פרשת פקודי מסכמת את כל התרומות שנתרמו למשכן, זהב, כסף, נחושת, וכל מה ש... כל הכלים וכל הכלים, מסכמים את כל העניין של התרומות לבית למשכן, ואחרי זה את הבגדים של הכהן הגדול והשראת שכינה בסוף הפרשה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. מה זה? אלה פקודי המשכן, משכן, פעמיים משכן פה ו... משכן העדות. אז קודם כל, משכן העדות, מה זה? הפשט הכי פשוט, משכן העדות זה ארון העדות, זה לוחות הברית. כל המשכן הזה נבנה סביב ארון הברית. לכן זה נקרא משכן העדות, זה המרכז של המשכן, זה הנקודה המרכזית בו, זה הפשט. רש"י לא אומר ככה, אבל, שים לב. רש"י אומר משכן העדות, הוא אומר פה דרש, עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל. שהוא משרה שכינתו פה, זה כאילו התיקון לחטא העגל. אז העדות פה זה לא בגלל לוחות העדות, או ארון הברית, או משהו כזה, אלא משכן העדות, מלשון עדות לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ויתר להם על חטא העגל. ומשכן, משכן רשי אומר פה, שזה רמז לשני בתי מקדש שעתידים להיחרב. כן. ומה זה? כאילו, משכן, שהקדוש ברוך הוא ממשכן את האבונות על בית המקדש, הוא כאילו מוציא את ה... מחריב את בית המקדש כתמורה, כמשכון לאבונות שלנו. אשר פוקד על פי משה עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. איתמר, בנו של אהרון הכהן, היה אחראי על כל הסיפור הזה של כלי המשכן והעבודה שהלווים צריכים לשאת את המשכן ולפרק ולהרכיב. כל הסיפור הזה היה אחריות של איתמר. ובצלל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. כל אשר רשי פה, יש פה דברי אגדה מדהימים, כל אשר ציווה השם את משה, לא אשר ציווה משה אותו. אומר פה רשי שהיה ויכוח בין בצלאל למשה. כן? לכאורה ויכוח. משה אמר, צריך קודם כל להקים את ה... לבנות את הכלים ואז את המשכן, ובצלאל אמר לו, לא, מה, אם נבנה את הכלים, איפה נכניס אותם? אז קודם כל לבנה את המשכן ואז את הכלים. ופה מסתבכים להבין איפה הוא אמר ככה ואיך הוא הבין ככה. וגם יש כאלה שאומרים, הוא לא מתכוון, ומשה רבנו אמר לו, באמת ככה הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא מתכוון שהייתה פה טעות, אלא הוא אומר לו, באמת אני לא התכוון שככה תעשה. אמרתי לך קודם את המשכן, קודם את הכלים ואז את המשכן, לא התכוונתי שתעשה קודם את הכלים ואת המשכן. זה היה הסדר של הדברים שאמרתי. טוב, רק נגיד מילה על זה, ברמת של המהות, יש כאן כאילו קצת מתח בין, המשכן זה כאילו המסגרת, נכון? והכלים זה התוכן. משה רבנו הולך ישר לתוכן, הוא איש אלוקים, הוא לא מתעסק עם מסגרות. לפחות לא בצורה הראשונית. ובפועל, כשבאים לעשות, אז צריכים לעשות קודם כל מסגרת. אתה לא יכול לבנות כלים, איפה תכניס אותם, נכון? אתה לא קונה ספה, אתה בונה בית ואז קונה רהיטים, ספות. אז כאילו יש פה איזה מתח קצת בין המהות לבין המסגרת. ככה אני חושב. ואיתו העולייו בן החיסמח, יחד עם בצלאל, למטה דן חרש וחושב, כן, חרש זה אומן וחושב זה על הדברים המהותיים פה, ורוקם בתחילת טובה גם תולדת שני ושש. כל הזהב יעשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, והיא זהב התנופה 9:20 כיכר. כיכר אומר פורשי שזה 3,000 שקל, 3,000 שקלים של... כן, של התורה, לא שקלים שלנו כמובן. ולכן, אומרים פה 9:20 כיכר, הוא 730 שקל בשקל הקודש. כל מה שהוא מתחת 3,000, הוא לא מגיע לכיכר שלם, אז מנו אותו בצורה מפורטת. וכסף פקודי העדה מעט כיכר, ו-1,750 שקל בשקל הקודש. כאילו, כשעם ישראל נתן, כמו שצובנו בפרשת כתיסה, לתת מחצית השקל, אז עם מחצית השקל יצא 100 כיכר ו-1,750 שקל בשקל הקודש. בקל הגולגולת, מחצי שקל בשקל הקודש, לכל עובר על הפקודים בין 20 שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3,550. תחשבו, זה יוצא בדיוק. ל-600,000 ו-3,550, תעשה מחצית השקל, זה יוצא בכיכרות, מה שאמרנו קודם, וכבר הזכרנו בפרשות הקודמות, שהמניין פה, בתחילת נדבת המשכן, ובסוף מלאכת המשכן, בשנה השנייה שם בספר במדבר, המספר היה בדיוק אותו דבר, כן? ורשי דיבר על זה בפרשה הקודמת. איך זה יכול להיות? והיא מעט כיכר הכסף. מה עשו עם המחצית השקל הזאת שתרמו פה בתחילת נדבת המשכן? כן, מה שהתורה אומרת בפרשת כתיסה. לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן. בקיצור, רוב הכסף שהתקבל מעם ישראל לנדבת המשכן, המחצית השקל, הלך לאדנים. יש לנו לכל קרש שני אדנים, נכון? היה לנו 20 קרשים בצפון, 20 קרשים בדרום ו-8 קרשים במערב, כמה זה? 48 קרשים כפול 2, כמה זה? 48 כפול 2? 96. אז 96 אדנים לקרשים, ועוד 4 אדנים למסך שמבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. האדנים האחרים כבר מנחושת. ומה עושים עם היתרה? זה 100 כיכר, כיכר לעדן. זאת אומרת, 100 כיכר מהמחצית השקל, 100 כיכרות של כסף, שכאמרנו כל כיכר זה 3,000 שקלים, אז 100 כיכרות הלכו ל-100 אדנים, 96 לקרשים ועוד 4 לפרוכת, ואת ה-1,750, שזה היתרה מהמחצית השקל, עשה זבבים לעמודים וציפר השם וחישק אותם. עוד דברים שהיו צריכים לעשות עם הכסף, זה זבבים לעמודים, לתלות עליהם את ה... כן, מסביב אדני החצר והאדנים של הזה, אז... על הקרשים, תלו ובים בשביל לתלות את הפרוחות, וגם ציפר השם, וגם חישק אותם. היה ציפוי לראש של הקרשים, וגם היה מין חישוק כזה של כסף סביב הקרשים. עכשיו עוברים לה, זה היה כסף, עכשיו עוברים לנחושת. נחושת התנופה, 70 כיכר, ו-2,400 שקל. ואז בא את אדני פתח אוהל מועד, אמרנו שהאדנים של מבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים היו מכסף. אבל פתח אוהל מועד, המסך שהבדיל בין החצר לבין אוהל מועד, זה כבר האדנים היו מנחושת, ואז בא את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת השלו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, היו קרשים של החצר, נכון? מסביב. נכון? לכל... ליצור את החצר בעצם של המשכן. אז האדנים שם היו מנחושת, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב. זה מה שעשו מהנחושת. עכשיו עוברים לבדים, ומן התחלת והרגמת ותולעת השני, עשו בגדי שרד לשרת בקודש, אומר פה רשי דבר מדהים. רשי התווכח, היו ראשונים שהתווכחו איתו. רשי טוען שבגדי השרד זה לא בגדי הכהונה. אמרנו את זה כבר, זה בגדי מה? זה הבגדים שאיתם, לא בגדים, סליחה, זה הכיסויים שאיתם מכסים את הכלים ברגע שנוסעים במשכן, שנוסעים במדבר, נוסעים את המשכן, מפרקים אותו ולוקחים אותו, אז מכסים את הארון, את המנורה, את המזבחות, מכסים אותם עם בדים, זה מוזכר פרשת בעלותך, ובגדי השרד זה הכיסויים האלה, בסדר? ורשי מוכיח את דבריו, כי כתוב כאן, ומן התחלת והרגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד, ולא כתוב כאן שש. פשטן לא כתוב כאן, ואנחנו יודעים שבגדי הכהונה היו גם עם פשטן. בסדר? אז נמשיך, ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ועשו את בגדי הקודש של אהרון, כאשר ציווה אדוני את משה. טוב, פה נכנסים בעריכות לכל הבגדים של הכהן הגדול, ואחרי זה הכהנים הרגילים. אז אנחנו נלך כדרכנו, רק איפה שרשי מאיר כאן משהו, אנחנו נגיד. טוב, רשי בעצם אומר דבר אחד כאן על כל הבגדים, שמה שכתוב כאן בשני, ויעש את האפוד זהב תחילת והרגמת תולעת שני, וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים. כן? לוקחים זהב, מקצצים אותו, זאת אומרת, מרדדים אותו, מועכים אותו נקרא לזה, לאובי מאוד 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 דק, ואז חותכים את זה לחוטים דקים, וכל חוט כזה היה משולב באריגה של הבגדים, בסדר? כל חוט, כן, היה לנו חוט של תחלת, חוט של ארגמן, חוט של תולעת שני, חוט של שש, אז כל ארבעה חוטים, או חמישה חוטים, שישה. יש לנו שישה חוטים של תחלת, עם חוט אחד של זהב. שישה חוטים של ארגמן, חוט של זהב, בסדר? לכן קיצצו פה את הזהב. טוב, אנחנו מדלגים כאן. לגבי המצנפת. פסוק, פרק למתת, פסוק כפחת. ואת המצנפת שש ואת פערי המגבעות שש. פערי המגבעות זה המגבעות המפוארות. מעניין, אמרנו את זה כבר פעם, נציין את זה עוד פעם, דבר חשוב. הכובע זה בגד שהוא גם לכהן הגדול וגם לכהן אדיוט, אבל הוא מכונה באופן שונה. של הכהן הגדול, איך קוראים לו? מצנפת, מצנפת. זה מין בד ארוך כזה שמגלגלים אותו וצונפים אותו, כן? לצנוף זה לעטוף, לגלגל את זה. לעומת זה, הכובע של הכהן הרגיל נקרא מגבעת, בסדר? אז התורה פה אומרת, פערי המגבעות זה מגבעות מפוארות. כן, מגבעת, זה נמצא למעלה, זה דבר שמייחד את הכהן, אז זה מפואר. ולגבי הציץ, רש"י פה מציין, בעריכות, זה משהו שהוא גם ציין בפרשות הקודמות, ש... ויעשו, פסוק למד, ויעשו את ציץ נזר קודש זהב טהור, ואחרי זה ויתנו עליו פתיל תחלת לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. הציץ לא היה על המצנפת, הציץ היה על המצח. כן? כתוב בחז"ל, שהשיער של הכהן הגדול היה נראה בין הציץ לבין המצנפת, ושם הוא היה מניח תפילין. אז הציץ לא על המצנפת, אלא מה? לציץ היו חוטי תחלת בשני הצדדים ומלמעלה, בסדר? היו לו שלושה חוטים, אחד מימין, אחד משמאל, אחד באמצע, והוא שם אותם אחורה ואז קשר אותם מאחורה. ועל ידי החוט תחלת זה היה נמצא על המצנפת. לא הציץ על המצנפת, אלא החוט תחלת שמחזיק את הציץ היה על המצנפת. כן. השלישי פה מסתיים, פסוק למד ב' ותחל הסתיימה, ותחל הושלים, אומר פה התרגום, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ועשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. בסדר, לא שינו, עשו בדיוק כמו שהוא ציווה אותם. מתחיל פה רביעי, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כסיו, קרשיו, בריחיו, עמודיו והדניו, את מכסורות האלים וכולי, את כל הדברים שהוא ציווה אותם. ולמה הם הביאו? למה הם מביאים את הכל אל משה? כאילו, מה העניין פה של משה רבנו? בסדר, הוא ציווה אותם, אז אומר פה רשי, דברי אגדה, דברי דרש, שמשה רבנו לא עשה שום דבר בלכת המשכן, כן, שום דבר. חוץ מזה שהוא עלה להר סיני וקיבל את כל התורה, אבל בפועל, פיזית, הוא לא עשה עם זה משהו, הדבר שהקדוש ברוך הוא השאיר לו זה להקים את המשכן. עם ישראל לא יכל להקים את המשכן, לא הצליח. הקרשים פה אומרה שהם מאוד מאוד כבדים, ואף אחד לא הצליח. והקדוש ברוך הוא השאיר את זה למשה. לא שמשה רבנו יכל להקים, למרות שמשה רבנו כתוב שהוא היה גדול וחזק, לא שהוא יכל להרים את זה. אומר פה רשי, דבר מדהים. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר להקים אותו לידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידיך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם אליו. וזהו שנאמר, הוא קם המשכן, הוא קם אליו. לא משה רבנו הקים אותו, אלא הוא קם. אז אני שואל, אם משה רבנו לא הקים אותו באמת, אז למה צריך את משה רבנו? כל אחד יכל להיראות כאילו מקימו, ושהקדוש ברוך הוא יקים, אם זה היה בסייעתא דשמיא. כמובן, 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 שהדברי חז"ל העמוקים והקדושים האלה, הם רומזים פה למשהו מאוד עליון. כן? למה מביאים את זה למשה והוא מקים? כי את המשכן אי אפשר להקים, לא פיזית. גם פיזית, אבל גם משה רבנו פיזית לא מקים. רוחנית אי אפשר להקים את המשכן. מה זה להשרות פה שכינה? מה זה להוריד פה שכינה לעולם שלנו? זה דבר שהוא לא משהו שכל אחד יכול לעשות. אז את זה רק משה רבנו יכול לעשות, וגם לא ברמה הפיזית. כן, אז איך כתוב כאן? בסוף מביאים אליו את הכל. ויר משה, פסוק מ"ג, סוף רביעי. ויר משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני. כן עשו. ויברך אותה משה, אומרים פה חז"ל, שהוא אמר וינועם. הוא אמר, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידכם. הרי כל העניין זה לא הפיזיקה. זה לא לבנות את הקרשים ואת המידות ואת זה, זה בסדר. אמרנו, אפשר להיות בוגר טכניון, מהנדס חתם על זה, הכל בסדר. אבל שתשרה שכינה, שפה כל העניין של המשכן באמת יתקיים, זה הנקודה. חמישי, וידבר נעם של אמור. זאת אומרת, הקמנו את המשכן, הכל עובד, עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה מתי להקים את זה באמת בפועל. וידבר עניין משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש, כן, של השנה השנייה כבר לצאתה מארץ מצרים, נסגר פה מעגל, מהחודש הראשון, מניסן שהם יצאו, תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, זה משכן העדות, ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת, כן, שתבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה ולעטה את נרותיה, תפעיל את העסק, שיעבוד. ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן אחרי שאתה שם את השולחן, את המנורה ואת המזבח קצת משוך מאחוריהם, אתה שם את המסך של פתח המשכן. ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן נועל מועד ונתת את הכיור בנועל מועד ובין המזבח ונתת שם מים. פה אני חייב להתעכב דקה. הולכים פה בכל הסיפור של המשכן ממערב למזרח, מהמהות החוצה, נקודת הקודש החוצה, נכון? אז למה הכיור הוא מוזכר אחרי מזבח העולה? אנחנו יודעים שהכיור נמצא מיד בפתח אוהל מועד. הכיור הוא בין האולם ולמזבח. אז למה מוזכר מזבח העולה? יוצאים כאילו מזרחה ואז חוזרים עוד פעם מערבה ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח. פעם ראיתי ברב חיים מבריסק שהוא אומר שהכיור הוא לא לפני המזבח. הוא בין האולם ולמזבח. אז אם אין מזבח, אין בין העולם ולמזבח. גיאוגרפית הוא כאילו נמצא יותר מערבה מהמזבח, אבל במהות הוא בין המשכן למזבח. אז כשאין מזבח, אין בין. כנראה שהדברים יותר עמוקים ממה שאנחנו אומרים. ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שערי חצר ולקטע את שמן יושכם ושחטה את המשכן ואת כל אשר בו וקידשת אותו ואת כל כליו והי הקודש. אמרנו קודם ששם נמשך גם הוא נקרא קודש. אז על ידו, אולי זה באמת הפשט של הקודש, על ידו הכל מתקדש. שאלנו קודם למה הוא נקרא קודש, נכון? על ידו הכל פה מתקדש. הוא משכת את מזבח עולה ואת כל כליו, וקדשת את המזבח והמזבח קודש קודשים. הוא משכת את הכיור ואת כנו וקדשת אותו. והקרבת את הארון ואת בניו בפתח אוהל מועד. לא רק את הכלים ואת המשכן מקדשים משם ממשך, אלא גם את הארון ואת בניו. ורחצת אותם במים שהתבלו. ולבשת את הארון לבגדי הקודש, ומשכת אותו וקדשת אותו וכיין לי. זה מה שמכהן אותו, זה מה שמכניס אותו לתפקיד. ואת בניו תקריב ולבשתה אותם כותנות, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי. זה לא רק כותנות, מלבישים אותם ארבעה בגדים, נכון? אבל כותנות זה כאילו, זה הדבר המרכזי שלהם. ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם עם שמן המשרה, וכיהנו לי, והייתה להיות להם משכותם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה, ככל אשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. כמו שכתוב על עם ישראל שהם עשו, אז ככה כתוב עכשיו על משה רבנו, שגם הוא עושה כל מה שהשם ציווה אותו. שישי. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד החודש הוקם המשכן. מעניין, התורה תחזור על זה עוד פעם איפה? בספר ויקרא, נכון? פרשת שמיני ועל כל הסיפור של הקמת המשכן, אבל פה התורה מסתיימת, סוגרת מעגל. היא רוצה לסיים את ספר שמות עם הסיפור של המשכן, שיש ממש השראת שכינה. והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד החודש הוקם המשכן, והיה כי משה את המשכן, ויתן את אדניו. מה זה כאילו והיה כי משה את המשכן? זה כמו נקודותיים, נכון? והיה כי משה את המשכן איך? ויתן את אדניו, והיה שם את קרשה, ויתן בריחה, והיה כי את עמודיו. ויפוס את האוהל על המשכן, והיה שם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. אז כאילו הפשט הוא והיה כי משה את המשכן, עכשיו אני אפרט לך איך. אבל יש כאלה בראשונים שאומרים שהוא שם קודם את העיריות ואז את הקרשים. כאילו הפוך מה... נכון? כמו שאומרים בשבת, שלא יהיה בונה. שים, נכון? שלא יהיה... אז גם כאן הוא עשה. מעניין מה... טוב, ויקח ויתן את העדות אל אהרון ואז את הבדים. הבדים זה המוטות על אהרון, ויתן את הכפות על אהרון מלמעלה. והבא את אהרון אל המשכן. וישם את פרוכות המסך וישך על אהרון, וישך על אהרון העדות כאשר ציווה אדוני את משה. פרוכות המסך מסככת, שומרת, מגינה. מייחדת את קודש הקודשים, ויתן את השולחן בועל מועד על ירך המשכן צפונה. ירך זה צד. אומר פה התרגום, על צידה דמשכנה ציפונה. כן, זה צד. ויתן את השולחן בועל מועד על ירך המשכן צפונה, מחוץ לפרוכת. זה כבר בקודש, זה לא בקודש הקודשים. ויוך עליו, ארך לחם לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. כן, האמת שבכל שמונת ימי המילואים משה רבנו תפקד כמו כהן. אז זה מצוין על משה, כל העבודות כאן, באמת משה רבנו עבד שם כמו כהן, ואהרון ובניו היו שם כמו ישראל שמביאים קורבן. וישם את המנורה, יש מצד אחד, מצפון יש לנו את השולחן, ומדרום, וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן, מול השולחן, על ירך המשכן, נגבה, בצד הדרומי של המשכן. ויעל הנרות לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת. כן, מזבח הזהב הוא באמצע, הוא בין השולחן לבין המנורה, וקצת משוך לכיוון מזרח. והכתר עליו כתורת סמים, שזה בעצם התפקיד של מזבח הזהב, חוץ מדמים שנותנים עליו רק דמים מאוד מיוחדים, של חטאות הפנימיות יום כיפור, ועוד כל מיני פער אליהם דבר, של ציבור, כן, וכולי, דברים מאוד מיוחדים, אבל בעיקרון התפקוד היומיומי של מזבח הזהב זה לכתורת. שביעי, וישם את מסך הפתח למשכן, בסדר? סוגרים את המשכן, ואת מזבח העולה, הנה, זה עקבי, לא אומרים את הכיור. כמו שאמרנו קודם, קודם את המזבח, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, ועל עליו את העולה ואת המנחה, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן שם המים לרוחצה. ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. משה! משה פה כמו כהן, ממש. בבואם אל אוהל מועד ובקרבותם אל המזבח, ירחצו כאשר ציווה אדוני את משה. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. רש"י פה אומר, בשבעת ימי המילואים ברור שמשה רבנו היה כהן, אבל גם ביום השמיני, שבו כבר אהרון ובניו נכנסו להיות כהנים, משה עדיין בחלק מהדברים תפקד כמו כהן. יום השמיני הם שניהם היו כהנים. מפתיר. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ממש מעניין, הר סיני זה גם ענן, נכון? ראינו באוהל מועד, ראינו את האוהל של משה שהוא נוטה אותו אחרי חטא העגל, ואז יש שם ענן. השראת שכינה שהייתה בהר סיני, כאילו, נקרא לזה נגרעה בגלל חטא העגל, ובעקבות המשכן חוזרת השראת שכינה לעם ישראל. והרמב"ן אומר שבעצם כל ספר שמות, אנחנו עכשיו מסיימים, כן? אז איך אומרים? דברי סיום. ספר בראשית היה ספר של... אהבות, מעשה אבות סימן לבנים, יחידניים, אהבות, השכינה שורה על אהבות. ספר שמות, השכינה עוברת לכלל ישראל, בסדר? אז זה מתחיל בזה שיורדים למצרים וכל הבלגן, ואז איך יוצאים ממצרים, וספר שמות נגמר בהשראת שכינה. בעצם כמו שהקדוש ברוך הוא שרה על אהבות בסוף ספר בראשית, או בכל התהליך של ספר בראשית, כל אחד בזמנו, ככה הקדוש ברוך הוא שורה על כל עם ישראל, וזה דבר הרבה יותר מסובך והרבה יותר מיוחד, כמו שאנחנו רואים את כל הסיבוכים, הוא שורה על כל עם ישראל בסוף ספר שמות. ולא יכול משה לבוא אליהם ללמוד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ועלות הענן מעל המשכן ניסו בני ישראל, בכל מסעיהם, כן, כשהם ראו את הענן נוסע, הם ידעו שצריך לנסוע, ואם לא יעלה הענן ולא ייסוע, עד יום יעל אותו. כי ענן אדוני על משכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. רש"י פה אומר שגם חנייה הייתה נקראת מסע. מעניין, כאילו אנחנו חושבים שרק כשזזים זה מסע. לפעמים גם כשאתה מכונס זה גם סוג של מסע, בסדר? גם כשאדם נמצא. זהו, אז ברוך השם, סיימנו את ספר שמות, פרשת ויקל פקודי, חזק חזק ונתחזק. יישר כוח גדול לכולם, שבת שלום.